ברוכים הבאים לשנקל, פודקאסט בעיקר כלכלי, היום לא, בהנחיית רועי שוורץ תיכון. בדרך כלל אנחנו עושים כאן פרקים שלי ושל עידן, אבל כמו שאמרנו בתחילת העונה, בעונה הזאת אני לוקח קצת יותר מושכות, זה הופך להיות פודקאסט שהוא בעיקר איתי, לגבי חוק ההסדרים עידן יהיה פה, ואני חושב שהוא יהיה ברוב הפרקים הקרובים, אבל הפעם החלטתי להזמין את עורך דין דורון נחמיה, שהוא חבר, תכף נגיד את זה, אבל דורון, כשאני ועידן הקלטנו את הפרק הראשון בתור פיילוט, הזמנו אותו כחבר להופיע, ונגנז הפרק כאיכות סאונד הייתה על הפנים.
לא בגללי.
לא בגללך, אתה היית מעולה, אנחנו היינו הבעיה. לפני שעבדנו עם אולפן, ניסינו לעשות בעצמנו, זה פחות, לא הגיע לתוצר ברמה שרציתי. ובעצם אני חושב שכולנו במדינה בימים אלה, או לפחות הרבה אנשים, בטוח כל מי שמאזין לפודקאסט מדבר על הרפורמה המשפטית ומה הולך בה וכדומה. אולי השאלה בתור מישהו עם פודקאסט, האם אתה רוצה להיכנס לזה או לא? אז קודם כל התשובה היא כן. אז השאלה היא איך, נניח, יש, אם הייתי נכנס לזה באיזושהי צורה של כאילו להציג את טענות הצדדים או משהו כזה, והאם היא טובה, האם אנחנו הולכים לראות כאן פשיזם הדמוקרטי, או שאנחנו דווקא משפרים את הדמוקרטיה, הייתי רוצה להבטיח ייצוג של שני הצדדים או משהו כזה, ואולי אני אעשה את זה בעתיד, אבל אני יכול להגיד שבאופן אישי, אני ראיתי איזה פודקאסט שאני מאזין לו שיהיה לה פרק על זה, כשזה לא בדיוק התחום שלו, ואני כמעט עשיתי unsubscribe. אז חשבתי שמה שאפשר לעשות, היא לא לדבר על הרפורמה הנוכחית, ולא לדבר על השינויים שהולכים לקרות עכשיו, ואיך לעשות אותם, ויש שם המון דברים שדורשים טיוב, בית משפט, איך לשנות הוועדה לבחירת שופטים, איך לא, אלא לדבר על הנסיבות שהביאו אליה. ובשביל זה הזמנתי את דורון. אז קודם כל, ברוך הבא, דורון.
תודה רבה. תודה שהזמנת אותי.
בשמחה. רוצה לספר קצת על עצמנו לך?
כן, אז ככה, אני עורך דין, קודם כל, אני נשוי, אב לילדים, גר בהרצליה, עורך דין, עוסק בעיקר במשפט אזרחי מסחרי, מזה 15 שנה. אני עוסק גם בנושא של היחסים בין הרשויות, כבר לא מעט שנים, קרוב לעשור, בעיקר בתור אזרח ופעיל פוליטית. אני גם פעיל פוליטית, אני חבר ליכוד.
שם הכרנו בעצם, שנינו חברים בנתיב בליכוד.
נכון מאוד. ואני כותב על זה לא מעט, גם פרסמתי על זה מאמרים בעיתונות, כותב ברשת החברתיות, והנושא הזה באמת הגיע לנקודת רתיחה, וזו הזדמנות מצוינת, אני מקווה, אם כרגע נשארו איתנו אנשים שאחרי שאמרנו שאני חבר ליכוד, עדיין נשארו להאזין, אני מאוד אשמח לנסות קצת לפרוס את העירייה על הסיבות שהובילו לרפורמה. אני כן אגיד גילוי נאות, אני כן תומך בשינוי ביחסים מול מערכת המשפטית, אני אומר את זה בלי שום קשר למשפט נתניהו, כתבתי את זה הרבה לפני, ותמכתי בזה גם הרבה לפני שהנושא הזה בכלל, הנושא שנתניהו עולה על הפרק, הוא גם היה הבלם העיקרי לנושא הזה, אבל חשוב באמת להבין את הרקע, את הנסיבות ההיסטוריות יותר.
אז קודם כל אני עד לכך שכתבת את זה הרבה קודם, דבר שני, גילוי נאות, גם אני תומך ברפורמה ברובה, אני נשתדל לא לעסוק בזה עכשיו, אלא לעסוק רק בסיבות ובתחושות שמביאות אנשים כמוני וכמו דורון, ואני מקווה ומאמין שהרבה גם ממתנגני הרפורמה, לחשוב שצריך איזשהו סוג של רפורמה במערכת המשפט. אז איפה אנחנו מתחילים? באיזה שנה?
תראו, אני חושב שכדאי באמת להתחיל עם איזה משהו מבוא היסטורי, ואז אולי להיכנס לסעיפים של הרפורמה ולהסביר למה העלו בעצם את הצורך בכל אחד מהסעיפים. נעשה את זה קצת סכמטי.
בטח. אז כל, בואו נתחיל. כל פעם תזכיר איזה בגץ משמעותי, משהו אירוע כזה, אני בטוח כן, שנגיע לא, למזרח.
לא נצא מפה עם סילבוס, אבל כן, סיפורים מעניינים יש בשפע. זה בוודאי, סיפורים מעניינים של פסקי דין. אז נראה לי שאם אנחנו רוצים סקירה היסטורית קצרה, אנחנו צריכים להתחיל את זה באיפשהו בסוף שנות ה-70. תחילת שנות ה-80, בית המשפט העליון היה תחת הנשיא שמגר, ומה שקורה, הנשיא שמגר וביתר סט ברק לאחריו, הם היו נשיאים שהחליטו שהם רוצים לחזק את הכוח של בית המשפט העליון. למה דווקא הם? יש, זו שאלה מצוינת. זאת אומרת, למה דווקא מנקודת זמן הזו? יש מאמר מאוד מפורסם של פרופסור מני מאוטנר, איש אגודה לזכויות האזרח, פרופסור מאוד מפורסם, מטור פרסים, מאוניברסיטת תל אביב, שהוא מצייר את קו השבר בשנת 77. 77 בסמוך לאחריה, כשהאליטה, אני לא רוצה פה להיכנס לתיאוריות של הגמוניות וכאלו, אבל ככה הוא מתאר את זה, הרבה מאוד לפני אבישי בן חיים. זה מאמר אגב מפני 20 שנה. והוא מתאר שבעצם אחרי שנת 77, כאשר הימין השתקע בשלטון, והבינו שהוא לא אפיזודה חולפת, הקבוצה הליברלית החילונית, שמשתייכת יותר למרכז שמאלה, הבינה שהיא בבעיה, מכיוון שהדמוקרטיה, יש פה עוד קבוצה שנלחמת על ההגמוניה, ולטענתו בעצם הם החלו לכוון את הכוח, מכיוון שבכנסת הם כבר לא שולטים כמו פעם, הם הבינו שהם צריכים לכוון את הכוח לכיוון בית המשפט. אני לא, זה אולי נשמע קונספירטיבי וקניה, זה לא הכוונה. גם הוא לא טוען את זה.
אבל כן, תן רק קונטקסט למי שלא מכיר כמוני. האם יש הסכמה רחבה לגבי נכונות המאמר? האם גם אנשים ש...
יש הסכמה רחבה, אני חושב, יש קונצנזוס לפי דעתי, שמי שם גר בעלה, אוקיי, מי התחלת שנות ה-80, בעלה בית המשפט רכש לעצמו סמכויות וכוח שלא היה לו לפני כן. אין מחלוקת אפילו.
אבל
השאלה אם זה מוצדק או לא מוצדק, זה שאלה אחרת, אבל אין מחלוקת.
על הסיבות יש מחלוקת. אני מניח שאם נדבר עם אהרון ברק, הוא לא יגיד שזה תגובה לבגין.
בוודאי, בדיוק. על המוטיבציה לכך הוא לא יטען. אהרון ברק הסביר שזו הייתה עלייתה של אג'נדה של זכויות אדם. אם לפני כן בית המשפט היה פחות שחקן, גם לפני כן בית המשפט שמר זכויות אדם, אוקיי? אבל אהרון ברק, שם גר במיוחד לאהרון ברק, הייתה אג'נדה שרצתה לתת בכורה לזכויות אדם. עכשיו, מכיוון שאי אפשר לסמוך על הדמוקרטיה ועל הכנסת שתעניק זכויות אדם, מכיוון שאהרון ברק הוא ניצול שואה, מוראות השואה מאוד השפיעו עליו, והוא ראה כיצד דמוקרטיות מפוארות קורסות לתוך פשיזם ורצח עם, הוא מפחד שהכנסת או הפרלמנט, כל פרלמנט, לא מספיק חזק ולא מספיק שם את נושא זכויות האדם בראש מעייניו, ולכן הוא צריך להגין על זה. עכשיו, אהרון ברק צריך להבין משהו עליו. אהרון ברק, כל נושא האקטיביזם השיפוטי והעברת הכוח לבית המשפט העליון, זה פרויקט חייו. לא רק בצורה, לא רק במשפט החוקתי. הוא דמות מרתקת. קודם כל, הוא מגדלור משפטי. בנם הוא חכם בצורה מטורפת, בעל ידע, ברמה עולמית, בהשוואה עולמית.
לדעתי איזה דוקטורט בגיל 23 או משהו כזה, יועץ משפטי לממשלה.
הוא עילוי ברמה עולמית. הוא באמת, הוא זוכה להרבה מאוד תהילה בקמפוסים הכי נחשבים בעולם.
חברים משפטנים אומרים שאין מצב, אתה מדבר עם כאילו שופט ב, לא יודע, ייל, פנסילבניה, הרווארד, לא מכירים את
הוא בן בית שם.
כן.
הוא בן בית במקומות האלה, פרינסטון, ייל, הוא הולך ומרצה שם, הוא באמת, הוא זוכה לתהילה עולמית, ואהרון ברק עוד משחר נעוריו, בתור סטודנט, היה לו מה שנקרא חברות הטורקים הצעירים, הוא וחברים שלו באוניברסיטה העברית, שהחליטו שהם רוצים לעשות שינוי במשפט הישראלי, ברמה, גם ברמה התיאורטית שלאו דווקא נוגעת לחוקתית, אבל גם מעבר לזה. ואם אנחנו מתכנסים לנושא של החוקתית...
רגע, חייב לשאול, אבל למה הטורקים יש לזה איזשהו הסבר?
הטורקים, זה האנלוגיה ל... נו, אתה טורק. זאת אומרת, האנשים שבאו ויצרו משטר חדש, משטר חילוני חדש, או משטר שונה לחלוטין מהמשטר הקודם, הם רצו באמת לשנות מן היסוד את המשפט הישראלי. ספוילר, הוא הצליח. בגדול. זאת אומרת, אהרון ברק, ואני אומר את זה כעורך דין אזרחי, אהרון ברק, כל שדה שהוא נגע בו, כל נושא שהוא נגע בו בתחום האזרחי, הוא הפך אותו מהקצה לקצה. צ'קים, ירושות, מיסים, חוזים, נזיקים, אין לך תחום אחד שאהרון ברק לא נגע בו, והפך אותו לחלוטין. עכשיו, אנשים, הפך לו, זה טוב לא טוב, זה שאלה אחרת, אפשר לתחות על זה. אבל הוא עשה את זה, הוא עשה חריש עמוק בכל מה שהוא נגע, בכוונת מכוון, הייתה לו תוכנית מאוד סדורה, שהוא הביא אותה לגמר מושלם, הוא לא רק היה משפטן טוב, הוא היה פוליטיקאי מצוין, והוא הצליח לעשות את זה גם בהרמוניה, הוא הצליח להשליט את התזה שלו, ואת תפיסת עולם שלו, על בית המשפט בצורה מלאה, הוא הצליח לגרום למשפט הישראלי, לראות בדיוק כמו שהוא רצה. אני אתן לך דוגמה, אני למדתי באוניברסיטת תל אביב, בין 2003 ל-2007, אוקיי? זה היה בדיוק לפני שהוא פרש לדעתי עם הנוטוי ב-2006. זה היה בשיא כוחו. לא ידענו משהו אחר חוץ מאהרון ברק. זאת אומרת, בכל מה שלמדנו, משפט אזרחי, משפט חוקתי, משפט מנהלי, you name it, משפט פלילי, לא, המשנה שלו ותפיסת העולם שלו, כפי שהוא בא לידי ביטוי במשפט, לא הוצגה החלופה שלו, לא הוצגה ביקורת אפילו. לא ידענו שיש ביקורת. מבחינתנו, משפט ישראלי זה המשפט על איבדי אהרון ברק. לא ידענו שיש משהו אחר. אולי היה איזה חצי, לא יודע, איזה חצי מאמר באיזה שיעור של מאוטנר, למדתי מאוטנר. אולי הוא הציג את המאמר, אני חושב שהוא הציג את המאמר שלו שם, זה כן, באחד השיעורים הראשונים, אבל זהו, לא מעבר לזה. זאת אומרת, הבן אדם פשוט, תפיסת העולם שלו קנתה שביטה במערכת המשפט הישראלית, והוא הצליח לחלוטין במפעל חייו, והוא היה מצליח, אלא אם כן, היורשים שלו היו קצת יותר, קצת דחפו את זה יותר מדי, אבל זה בצד. וכמו שאמרתי, אז אהרון ברק...
אז אנחנו בשנות ה-70 או משהו כזה?
אנחנו בסוף שנות ה-80, אנחנו בשנות ה-80.
עכשיו הוא נסבר בערך מתי שהוא נבחר לשופט עליון?
נכון, ב-78 או 9 אם אני לא טועה, הוא נבחר לשופט עליון.
אבל כשבוחרים אותו לשופט עליון, הרי שיטת הסניוריטי נהוגה בישראל, מה שאומר שהשופט שנמצא הכי הרבה שנים בעליון, הופך להיות נשיא, ויודעים שהוא יהיה נשיא ביום
העליון. הרבה מאוד שנים.
מי שבחר אותו יודע שיש לו תוכנית סדורה פחות או יותר, אתה יודע, אני מניח שלא, אבל יודעים שזה... שבחירה באהרון ברק אומרת משהו כזה?
יכול להיות. תראה, אהרון ברק הוא קסם של בן אדם. אגב, מאוד כיף לדבר איתו. הוא מאוד נעים, הוא מסביר פנים, הוא באמת בן אדם מאוד נחמד, אוקיי? צריך להבדיל, אני לא מתחבר לטענות שאומרות שהוא מציגות אותו כאיש דמוני. יש לו פשוט אג'נדה מאוד מסוימת, האג'נדה הזאת היא לא תואמת, זו אג'נדה פוליטית, היא לא תואמת דעות של אנשים אחרים. בסדר, בשביל זה יש דמוקרטים, מתווכחים על דעות.
הוא היה היועץ המשפטי לממשלה עד 78, ואז מונה לבית המשפט העליון, עד 2006, זה כמות מטורפת של שנים, 28 שנים.
נכון, אני חושב שהוא היה שופט הכי הרבה זמן. ומה שקורה בעצם, במהלך שנות ה-80, כמו שאמרתי, בית המשפט העליון רוכש את עצמו סמכויות, אם זה בכך שהוא מחליט שהכל שפיט, זאת אומרת, אין נושא שלא לא יכול לעבור ביקורת שיפוטית שלו, והוא לא יכול להחליט פה. אם זה בנושא ש...
איך זה בא לידי ביטוי בפסק דין שאומר את זה? כאילו,
זה בא לידי ביטוי בשורה, בא לידי ביטוי בשורה של נושאים, אם זה למשל, נושאים פוליטיים בעיקר. אם בעבר בית המשפט היה אומר, נושא של הסכמים קואליציונים, נושא של החלטות מפלגתיות, הוא אומר, זה לא שפיט, אני לא מגיע בזה, הפעם הוא כן מגיע בזה, הוא לוקח.
אבל לדעתי הוא אמר שהוא אין לו שום, הוא לא. עשה משהו על הסכם קואליציוני, אני חושב שהוא אמר שהוא לא יגע בהסכם קואליציוני.
לא, גילוי הסכם, תלוי מה, גילוי הסכם קואליציוניים, האם הסכם קואליציוני מהווה שוח הבחירות, נכנסו דברים כאלה. זאת אומרת, הרבה מאוד נושאים שפעם בית המשפט היום גם אמר, אני לא נוגע בנושא של מדיניות חוץ.
אז יש כאן בעצם שלוש רמות. רמה ראשונה היא מותר לך לעתור, שאני מניח שתכף תיגע
בזה. זה השינוי הנוסף שהוא עשה חוץ מהנושא של השפיטות, נושא של זכות העמידה. זאת אומרת, הם החליטו לפתוח גם שמגר לפניו וברק, לפתוח את שערי בית המשפט בפני כולם. אם לפני ההחלטה הזאת, רק מי שהיה לו אינטרס אישי יכול היה לעתור, אוקיי? הם החליטו שכל אחד יכול לעתור בכל נושא שהוא רוצה. אין נושא.
אם נהיה לגמרי כאילו ישרים, הם כאילו, הם לא אומרים כל אחד, אבל הם הורידו את הסף משמעותית.
אין נושא, אוקיי, אין נושא שלא תמצא לו עותר. היום...
כן, אבל לצורך אני לא יודע. אם יש אפליה כלפי נשים, אולי אני לא יכול לעתור. אם אני מקים עמותה, אולי היא תוכל לעתור.
אתה יכול לעתור, אם אתה אזרח מודאג, למשל, פסק דין רסלר בעניין בחורי ישיבה, 86, שזה היה פסק דין 85, שזה פסק הדין המוביל לנושא זכות העמידה, האדם שלא היה לו שום קשר לגיוס, לצבא, לא שום דבר, הוא היה אזרח מודאג, עורך דין אגב, אזרח מודאג, שאתר.
אפשר להגיד אבל שיש לו קשר, כי הוא והילדים שלו צריכים לשרת אחרת.
בסדר, וגם אתה גר במדינה שיש בה נשים, ואתה דואג לזכות נשים. זה גם בסדר. אשתך, חברה שלך, אמא שלך, whatever. תמיד אפשר למצוא קשר עקיף. אוקיי? הסייג היחיד זה שאם יש, שלא תמיד מתחשבים בו, שאם יש אדם שהוא, האינטרס האישי שלו באמת נפגע, אז בואו ניתן לו לעתור. זאת אומרת, הם אמרו, אם אין אף אחד ספציפי שנפגע, כל אחד יכול לעתור.
זה לא אף אחד ספציפי, זה אף אחד שהחליט לעתור בעצמו, אני חושב.
לא, הרי... אם יש מישהו ספציפי שיכול לעתור, אוקיי, מישהו שנפגע, אל תעתור בשבילו. כן. אבל אם זה נושא פוליטי, כללי, ציבורי, שאין בו נפגע ישיר, זו החלטה ציבורית, כן? אז כולם יכולים לעתור. זה, זה, זה בגדול התזה.
אני אישית בגדול בעד זה, באופן אישי, טוב. אבל לא ניכנס לדיון
אבל ככה, הזה. אז ככה מה שקורה בעצם, הם הגדילו את כוחו של בית המשפט להתייחס לכל דבר, להתערב בכל דבר בעניין. השיא הגיע כמובן לאחר חקיקת חוקי היסוד.
אז זה בעצם שלושה שלבים. אחד, נותנים ליותר אנשים לעתור. שתיים, כשהם עותרים, הם לא דוחים את העתירה מכל המדרגות, אלא דנים עליה. ושלוש, מה שקרה, מחליטים לפעמים להתערב, ולפעמים לא.
אז יפה. השאלה זה איך מתערבים.
אוקיי.
אוקיי. עכשיו, בית המשפט תחת שמגר ברק, הוא יצר לעצמו עילות התערבות חדשות. אוקיי, מה אני עילות התערבות? זאת אומרת, איך אני, איזה סמכות, באיזה זכות, בוא ככה, אני, בית המשפט מתערב בהחלטה של בית משפט, של מדינה. עכשיו, אני רק שם פה מאמר מוסגר, אנחנו מדברים פה כרגע על בית משפט בשבטו כבגץ. אוקיי? לא בית משפט רגיש שדן בסכסוכים על, על רכ, על, על כסף, או על דיני משפחה, לא, אנחנו מדברים פה ברמה המנהלית חוקתית, בין המדינה לבין האזרחים שלה, או בין המדינה לבין, בין הרשויות בין אחת לשנייה. אוקיי? אנחנו שם.
לא בית המשפט העליון גם כבית המשפט העליון, אלא רק כבגץ.
בעיקר כבגץ, כן, בעיקר כבגץ. עכשיו, מה שקורה בנושא הזה, שבית המשפט יוצר לעצמו עילות התערבות חדשות. אך המפורסמת בהם, כיום...
איזה עילות התערבות היו בשנות ה-60? אני חייתי יותר בשנות
לא,
ה-60.
יכול, לא, היה חוסר סמכות. זה היה מאוד קל. האם המעשה שהמדינה עשתה היה בסמכות? האם יש חוק שמאפשר לה? אוקיי, האם הייתה אפליה? האם היו שיקולים זרים, שוחד וכדומה? אוקיי, עילות שמאוד ברורות לנו.
על בסיס מה אפליה מעוגן?
אפליה זה, אז שם לא היה אפילו מה להגן את זה, לא היה משהו שיכול להוציא ממנו. שם השתמשו ב... איך קראו לזה? עיקרון השוויון, כאן אמרו עיקרון השוויון, המדינה צריכה לפעול בהגינות.
אז גם אז היו עקרונות שלא נגזרו ישירות מהחוק, וזה מקובל ואתה מסכים עם זה.
כן, בוודאי. זה בסדר גמור. בטח במדינה צעירה שעדיין לא יסדה את כל החקיקה שלה, זה מקובל. אגב, גם יהיו שיגיעו לך, גם אז היו פסקי דין אקטיביסטיים, וזה נכון, כי היה פסק דין, כל העם למשל, הוא פסק דין שבו נתן הוראה לבן גוריון להתערב בכלי תקשורת, כן? או נתן הוראה לפתוח כלי תקשורת. על בסיס מה? לא היה בדיוק על מה? חופש הביטוי, כן? לא, לא, לא היה חוק של חופש ביטוי. וזה בסדר. השאלה זה תמיד המינונים, אוקיי? יש בין הבדל בין חוק שעושה, בין פסק דין שעושה היגיון ומכבד את הכנסת עד למצב מסוים, בית משפט שמתערב בכל דבר, איך שהוא רוצה. עכשיו, אז מה שהדבר, הרמה השלישית שעליה דיברת, באמת, שחוד מי שאומרים לכולם, לעתור על כל דבר, זה גם ההתערבות של בית משפט. ופה אפשר לדבר בעיקר על עילת הסבירות. כי עילת הסבירות...
באיזה שנה אנחנו נחשפים?
1980.
1980?
עכשיו, עילת הסבירות זה סיפור מאוד מעניין, וזה מאוד מתקשר לרפורמה, כי לא הרבה אנשים מבינים, הרבה אנשים לא מבינים את עילת הסבירות. יש הרבה מאוד דיסאינפורמציה סביב הנושא הזה של עילת הסבירות, גם עורכי דין. אני למדתי שהרבה עורכי דין פשוט מבלבלים בין דברים. אז נעשה סדר. עילת הסבירות הייתה מאז ומעולם בבית המשפט העליון, ירשנו את זה מהדין הבריטי. אוקיי, מהדין המנדטורי. עילת הסבירות אז, עד שנות ה-80, עד 1980, אמר משהו כזה. אם עשתה מעשה שהוא כל כך לא הגיוני, תקרא לזה דגל שחור, או כל כך נוגד שכל ישר, זה כל כך לא סביר, שזה כבר חריגה מסמכות. זאת אומרת, ההחלטה שלך היא כל כך קיצונית, שהיא לא בסמכות שלך. אז זה לא בדיוק עילה נפרדת, אלא עילה שמסתפחת לעילת חוסר הסמכות. זה קצת מאולץ, אבל ככה עשו בזה שימוש באמת לעתים.
אתה יודע את הדוגמה?
אני לא זוכר דוגמה כרגע, אבל דברים באמת קיצוניים גם לא עשו בזה הרבה מאוד שימוש. עכשיו, ב-1980 היה בגץ דפי זהב, אוקיי? בגץ שבו גם, שבו זה מה של התפר בין בית המשפט הישן לבית המשפט החדש, ושם אהרון ברק הציג את עילת הסבירות החדשה. עילת הסבירות החדשה שם הייתה לא רק מעשה קיצוני, אלא גם במקרה שהרשות המוסמכת, שר למשל, קיבל החלטה, והחלטה תקינה, והחלטה קשרה, והיא לפי כל הפרוצדורה, והיא בסמכות, ואין שיקולים זרים, ואין אפליה, עדיין לבית המשפט יש סמכות להתערב, אוקיי? כי השר לא שקל את השיקולים בצורה הנכונה. זאת אומרת, וכמובן, שם זה היה רק קריאת הפתיחה. ב-1980,
אני מניח
מפה הוא שכלל אותה.
שזה המקרה יחסית קיצוני, שהיחסית היה ברור?
לא, לא דווקא. לא. אגב, לא קיבלו גם את העמדה הזאת, לא קיבלו ב-1980. זה הייתה עיריית הפתיחה. שם הפעם ראשונה הציעו את ההצעה הזאת. כמובן שזה השתכלל עם השנים, ועם המקרים, אז השתכלל למצב שבו עילת סבירות היום...
אפשר להגיד בדקה מה הסיפור שם, או שזה
לוקח פחות, פחות, זה פחות, פחות, פחות רלוונטי, גם אוקיי. קצת משעמם. אבל עילת הסבירות בהמשך, בעצם דמותה היום, היא מצב שבו אם, שבו בית המשפט אומר למרשת המוסמכת, ההחלטה שלך נקייה, ההחלטה שלך בסדר גמור, אני לא מוצא בפגמה, אני לא מוצא באפליה, אני לא מוצא שיקולים זרים, אבל השיקולים ששקלת, לא נתת להם את המשקל הנכון. אוקיי? זאת אומרת, אפשר להגיע לתוצאה נכונה יותר. זו עילת הסבירות היום. זאת אומרת, אני, יכול להיות ששר או ועדה ישבה, שקלה, ישבה יום, יומיים, שבוע, חודש, שנה ישבה, אוקיי, הביאה מומחים, שמעה אנשים, קיבלה החלטה, אוקיי? אבל השיקולים שלה, השיקולים שקלה הם לא השיקולים הנכונים. אולי נתת משקל כבד יותר לשיקול א' ולא לשיקול ב'. ואני בתוך שופט חושב שהתוצאה הנכונה יותר היא תוצאה אחרת.
אני יכול להגיד לך שאני בעיקר עוסק בכלכלה בפודקאסט הזה, אבל גם תשים שני כלכלנים, ברור. שהם דומים באידיאולוגיה שלהם, ביכולות דומות, והם יצטרכו לעשות ניתוח חלוץ תועלת של משהו, הם יכולים להגיע למסקנות שונות. אז לשים שופט שהוא מתעסק במיליארד דברים שלא קשורים לזה, איך הוא בכלל אמור להתקרב ללהכריע?
תראה, יש פה, העילה הזאת, עילת הסבירות החדשה, היא נגועה בהרבה מאוד יהירות, אוקיי? כך מצב, בוא נתן דוגמה של מתי השתמשו בעילת הסבירות. אוקיי, יש את הסיפור הזה על בגץ, של שדרות, שגם מתעדרים בזה, בגץ שומר על שדרות וכאלו. מה היה שם? אמיר פרץ, שר הביטחון דאז, תושב שדרות. למרבה האירוניה, היה צריך לקבל החלטה על מיגון בתים בסדרות, אוקיי? כמובן שיש מגבלות תקציב, אין מה לעשות, אין כסף להכל. והחליטו על מיגון של בתים מסוימים, ברדש מסוים, עם מקלטים קרובים וכדומה, ועתרו נגד ההחלטה הזאת. ובית משפט עכשיו, אתה מבין שההחלטה של משרד הביטחון, יחד עם משרד הכלכלה ומשרד הפנים, זאת אומרת, היה שם כל המשרדים הרלוונטיים שישבו הרבה מאוד זמן והגיעו להחלטות על סמך מגבלות תקציב, זה החלטה של אנשים שאנחנו חושבים שהם מומחים בתחום שלהם. יש להם את כל המידע והם יודעים לקבל החלטה אחרי שהם ישבו ולבנו את כל הצרכים שלנו. זה מדיניות ביטחון של ישראל. זו החלטה של מדיניות ביטחון, אוקיי? ומדיניות כלכלית. וזה מאוד יאיר להגיד שלא נכון, ישבנו פה חודש וקיבלנו החלטה לא קלה, אבל קיבלנו החלטה, ויבואו שופטים שאחרי יושבים שכמה, שקוראים את התיק 3 שעות, 4 שעות במקרה טוב, עם עצמם, ואומרים אנחנו יודעים להוציא החלטה טובה מכם.
אתה קצת מגזים, לא? יש עדים שנשמעים בבית המשפט?
לא, 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 אין שום עדים, אין שום כלום, זה בגץ. זה דיון אחד. זה דיון אחד, אין שום עדים, מגיעים, זה תצירים, אין ראיות. זה הליך בלי ראיות. זה גם הביקורת על בגץ.
זה בלי ראיות.
זה חלק מהביקורת על בגץ, שהוא מקבל החלטות בלי שהוא שומע עדים, על סמך תצירים מסוימים, והוא מספיק חכם לשיטתו, בשביל לקבל החלטה טובה יותר. עכשיו, עוד פעם, אם הייתה שם אפליה, פרוצדורה לא תקינה, שיקולים זרים, חוסר סמכות, בסדר, בשביל זה יש בית משפט. אבל בית המשפט בא ואומר, חבר'ה, אתם השיקולים, ההחלטה שלכם נקייה, אין בעיה עם ההחלטה, נעשתה כמו שצריך, אבל אנחנו חושבים שאתם יכולים להגיע לתוצאה יותר טובה. בואו, תמגנו הכל. זה מצחיק, הרי זה לא שמשרד הביטחון נגד למגן הכל, יש לו אילוצים. לא, אנחנו יודעים יותר טוב איך לעשות עם מדיניות הביטחון של ישראל, ולכן ההחלטה שלכם לא סבירה. עכשיו צריך להבין מה זה אומר. בית משפט בא ואומר, אני לוקח את שיקול הדעת שלך, ואני מחליף אותה. שיקול הדעת שלי יותר טוב משיקול הדעת שלך. השיקול הדעת שלך לא סביר בעיניי. אני יותר חכם ממך בתחום המומחיות שלך. אין פה עניין משפטי. זה עניין של מדיניות ביטחון. שום דבר משפטי בנושא הזה. מה קשור למשפט בכלל?
ייתכן שהייצוג של המדינה כל כך גרוע, איך הם הגיעו למסקנה?
לא יודע, אבל זו התוצאה המסתברת, זו התוצאה הטבעית, ההמשך הטבעי, של כאשר בית משפט אומר, תנו לי הכל, אני אחריע בהכל, אשמח שיקול הדעת שלי. אגב, אני יכול להגיד לך שמה שאני מציג לך כרגע, זה הרבה הרבה יותר חריף במשפט האזרחי, ששם, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל כמו פסק דין הפרופים וכאלה, ששם בית משפט גם אמר, אני יודע יותר טוב מכם, מה אתם רצים לעשות? אז פה זה יותר מתון, אבל כן, בית המשפט אומר, אני יותר מומחה ממשרד הביטחון, משרד האוצר ביחד, לגבי מדיניות הביטחון והכספים של מדינת ישראל.
מצד אחד מאוד ברור למה אנשים רוצים יותר כוח, זה דבר טבעי במערכות וכדומה. מצד שני, יש להם עומס מטורף שמגישים עליהם בגצים כל הזמן.
נכון.
הם לא רוצים אפילו לדקר רק את הדבר הזה, כאילו?
לא, אנחנו קצת יוצאים מהדיון, אבל אני יכול להגיד לך, למשל, שבית משפט, בתור מי שביקר בית משפט העליון, בית משפט בכלל לא מעט פעמים, אני הייתה לי ביקורת, הייתה לי דיון בבית המשפט העליון לפני 1.5 שנה על ערעור סרק שהגישו נגד לקוח שלי. ממש ערעור סרק שאתה ראית, היה גם מערער, היה עורך דין, אפילו לא, למרות שהיה לו ייצוג, וזה היה ערעור מטופש, זה היה ברור שזה סרק. והשופטים אמרו לו 3 פעמים, תמחק את הערעור, תמחק את הערעור, תמחק את הערעור. בפעם החמישית הוא הסכים למחוק את הערעור. ואני אמרתי לשופטים, אני עומד על הוצאות. איזה מסר משדרים לאדם שמגיש ערעור סרק, תוקע, 1.5 שנה, כולם עבדו, היינו איזה 4-5 צדדים. 5 צדדים עבדו, שילמו שכר טרחה, אי אפשר לוותר על הוצאות, כי המסר הוא שאפשר להגיש בשיטת מצליח. תנסה, לא הצלחת, לא נורא. ועמד, ודיברתי איתם. מה אתה חושב, פסקו הוצאות? כלום. כלום? שום דבר, שום דבר.
ועזוב, הזמן שלך והזמן שלו, זה לא משנה, הזמן של השופטים זה הרבה יותר חשוב.
בזמן שאני אמרתי, זה הזמן, עוד פעם, בזבוז, זמן שיפוטי, 3 שופטים, ישבו וקראו 4 כתבי טענות, היה שם לפי דעתי משהו כמו 10 שעות עבודה, אוקיי, שלהם, העוזרים שלהם ביחד, זה המון כסף. זה כסף שאמור ללכת על עתירות של אסירים, עתירות אחרות, עתירות של אנשים אמיתיים, פלילי, אוקיי? והם לא מפנימים החצנות, הם לא יודעים. דיברתי עם חבר גם שהיה שם עוזר משפטי. מה, לא, זה לא עוזר. זה לא עוזר. הם מודים לאל שאתה לא רוצה שמתנו להחלטה, שחררת אותם עכשיו מהדיון, זהו. אין חשיבה כלכלית שם. וגם מה שניסו, היה שם את גרוניס, שעובד נשיא בית המשפט העליון, שביקש, הלך לבתי משפט, אמר, תפסקו הוצאות ריאליות. תתחילו להוציא הוצאות, לפסוק הוצאות ריאליות, להרתיע תביעות סרק.
שוב, בתמונה הגדולה, פרט למה שדורון מספר, יש כאן את הסיפור שבעצם אנשים מותרים ונותנים איזה, אם הצד השני זוכה באופן מובהק, נותנים איזה שהם הוצאות, אבל הם לא קרובות ללחסות את העורך דין הכי מתחיל שתיקח לזה.
איפה זה? אפילו צריך המתמחה, זה נאמר.
אמרתי את זה בפרק אחר, אני לא יודע מה מפורסם קודם או אחר כך. אני עכשיו היה לי סיפור של חופש מידע מול משרד התחבורה, לי עלה רק עורכי דין שם איזה 8,000 שקל, צדקתי באופן מוחלט, עזוב שלא הענישו אותו או משהו כזה, קיבלנו 2,000 הוצאות, כאילו, ואתה יודע מה?
אם יצאת בפסד של 75%, הרווחת הסטטיסטית.
וכאילו, עזוב, זה מגוחך שכזה, הזמן של עורכי דין של משרד התחבורה עולה להם יותר, מאשר היו אומרים לי, אני אביא לך 2,000 לפני שזה, והייתי מסכים לזה.
תשמע, אם הייתי יכול עכשיו לספר לך סיפורים, כל סיפורים מהיום, על איך המדינה מבזבזת את הזמן שלה, משחיתה זמן של עשרות אנשים, ובית המשפט לא מתחשב בזה בהוצאות, את השרות שלך היו מלבינות ומאפירות ונושרות. זה פשוט לא יאמן, המערכת הזאת היא פועלת בצורה כל כך לא כלכלית, אבל אז זה בצד.
אז אוקיי, דיברנו על עילת הסבירות, דיברנו על בית משפט, יש עוד מה לסיים בעילת הסבירות, או שאתה בוא נמשיך?
לא, אז אני אומר, סיימנו בזה שעילת הסבירות היא דוגמה מעולה לדרך של בית המשפט לקחת לעצמו עוד כוח. זאת אומרת, בית המשפט פה אומר, אני גם לא רק מתערב בנושאים משפטיים, גם בנושאים שהם לא משפטיים, אני מבין יותר טוב מכם, ולכן אני אקבל את ההחלטות אם זה נכון או לא נכון, אוקיי? השיא הגיע למשל בנושא של פסק דין אריה דרעי הראשון. אריה דרעי בכלל, הוא אפשר לעשות סילבוס, משפט חוקתי רק איתו, רק עם השם שלו. כמות פסקי הדין עליו זה לא יאמן. ופסק דין דרעי הראשון, זה היה מאוד מעניין, זה היה בממשלת רבין, אוקיי? ושמה אריה דרעי קיבל כתב אישום הראשון שלו על השוחד. אריה דרעי היה חלק מאוד מאוד חשוב בממשלת אוסלו. בלי אריה דרעי, בלי שס, לא היה הסכם אוסלו. לא יוצא לפועל. ממשלת רבין הייתה על כרעי תרנגולת, ורבין מאוד רצה לשמור על דרעי קרוב אליו. אוקיי? לא רק אריה, לא רק רבין, גם מרצ רצה לעשות את זה. זאת אומרת, כל ממשלת רבין דאגה שאריה דרעי יהיה שמח ומרוצה.
רבין צריך אריה חזק.
נכון. זה באמת מה שהיה שם. גם שולה וגם יוסי היו צריכים אריה חזק, כולם צריכים את אריה דרעי, מרוצה. ומה שקרה שהוא קיבל כתב האישום הראשון, היו דרישות מרבין לפטר אותו, כי הוא קיבל כתב אישום. עכשיו, אין חוק שאומר שצריך לפטר שר שקיבל כתב אישום. אין חוק כזה. אין כלום. אין שום דבר כזה. אבל בית המשפט, בפסק דין אמיתי, שאני לא סתם אומר אותו, כי אנחנו נחזור אליו עוד כמה פעמים בפסק דין הזה, קרא לו פסק דין זה הלכת דרעי פנחסי, פסק דין אמיתי, קבע שזה לא סביר שראש ממשלה לא יפטר שר עם כתב אישום. לא סביר. עכשיו, אין חוק כזה. אוקיי? בית המשפט המציא חוק כזה. ומכוח החוק הזה, הוא גזר על רבין לפטר את אריה דרעי. רבין, שגם ככה היה חם על ברק, עוד מחשבון הדולרי מ-77, שאז ברק היה יועץ משפטי, שעשה לו את כל הסיפור הזה, בכלל תפס את הג'ננה על ברק. הוא הרגיש שהוא, הוא קודם כל לא הבין מה זה קורה, איך זה קורה הדבר הזה, שבלי חוק, אוקיי? בית משפט מורה לו לפטר שר. הוא אני ראש הממשלה, זאת אומרת, יש לי סמכות בחוק, אני עושה הכל חוקי. אבל זה היה שימוש מאוד פרוע בעילת הסבירות. זה היה, הדבר הזה אפילו לא היה הדבר הכי פרוע בפסק דין אריה דרעי, אבל אנחנו נחזור לזה אחר כך, כי הפסק דין הזה ניפק כמה מההמצאות המשפטיות הכי הזויות.
אז רבין חטף את הג'ננה, הוא לא עשה עם זה כלום?
לא, הוא לא יכול, לא, הוא קיבל פסק הדין.
ופנחסי מהדרעי פנחסי זה איזה סגן ראש עיר או
משהו? לא, הוא היה גם שר, וגם הוא היה אותו דבר, גם הוא היה צריך להתפטר.
אז יש המצב שגם ביבי וגם רבין, שני ראשי ממשלה עדיין...
אני יכול להגיד לך שאתה לא מבין... אתה לא מבין כמה ההיסטוריה, כמה 2023 היא 1994 בשינוי שחקן אחד. אתה לא מבין.
לא, אני אומר כאן יותר מזה. שני ראשי הממשלה שנבחרו...
אני טועים להקדים את הסיפור כבר עכשיו, כי זה סיפור כל כך טוב.
לך על זה אם אתה רוצה.
אז בואו ניתן את זה מסגרת, אוקיי? המסגרת היא... אני רציתי לעשות את זה סכמטי, אתה קצת גורר אותי עכשיו.
איך אתה רוצה? אתה תתארן.
אז בואו, אז תקשיב, בואו, אתה יודע מה, בואו, תיארנו, עכשיו אני כן אעבור לזה, אבל בואו ניתן לזה מסגרת. ככה, אמרנו מה, בגדול, מה היה ההיסטוריה של בית משפט, שמשנות ה-80, הוא צבר לעצמו יותר ויותר כוח, על חשבון הכנסת, על חשבון הממשלה, הכנסת והממשלה לא אהבה את זה, אוקיי? היא לא עשתה כלום. רבין לא אהב את זה, הוא לא עשה כלום. חוץ מלהגיד שהפלסטינאים יטפלו בטרור בלי בגץ ובצלם, כן? הוא לא אהב את זה, אבל הוא זרם עם זה. גם ממשלות ליכוד לא אהבו את זה, זרמו את זה, הם פשוט לא יכלו לעמוד. צריך להבין שמערכת המשפטית זכתה לתרוג מלא תקשורתי, גם כשהם עשו מה שהם רוצים, גם כשהם מינו חברים, גם כשהם אמרו דברים מזויים, כל הזמן זכו להגנה. הכנסת הממשלה לא עמד, בכלל לא יודע, הם לא חשבו אפילו להתנגד לזה, מה גם שברק היה באמת כל כך חביב, ודאג לעטוף ולחבק ולהכיל ולתת כבוד גם, היה מזמין אנשים ללשכה שלו, באמת הוא נתן להם הרבה מאוד כבוד, ונשבו בקסמיו. ורק בעשור האחרון למעשה, התחיל, ואני צריך פה לתת קרדיט ליריב לוין, זאת אומרת, יריב לוין נבחר לכנסת ב-2009, ומהרגע הראשון שהוא נבחר, אני חושב, לפניו עוד מיכאל איתן שדיברו על בית המשפט, ורובי ריבלין, אבל יריב לוין היה אדם שלא הפסיק לדבר על זה, ולהעלות את זה לתודעה הציבורית, באפס הצלחה בהתחלה, ולאט לאט זה כן התחיל להתקבע, זאת אומרת, אני חושב שהשינוי היה במהלך העשור הקודם, משהו 2013-2014, התחילו לדבר על כך, זה כבר עם כניסת הרשות החברתיות, ההגנה שהתקשורת קצת פחתה, והתחילו לדבר באמת על הכוח המופרע של בית המשפט העליון, ואז התחילו הרעיונות באמת של איך להקטין את הכוח של בית המשפט העליון, וכאן אנחנו מגיעים לרפורמה. אוקיי? זאת אומרת, גם כשהיו ממשלות שרצו לפעול במישור הזה, לא היה להם 61. זאת אומרת, זה היה כחלון, או מישהו אחר, או גנץ, או whatever, תמיד היה צלע שמנעה את השינויים האלה. ועכשיו אני כן רוצה להיכנס לסעיפים של הרפורמה ולדבר עליהם, ובואו נתחיל עם פסקת ההתגברות, כי הבטחתי סיפור טוב על רבין. מה זה פסקת ההתגברות? פסקת ההתגברות זה אומר שהכנסת ברוב של 60, ברוב מסוים, יכולה לעקוף פסק דין של בגץ, אם בגץ, סליחה, פסק דין שפסל חוק. אם בגץ פסל חוק מסוים, אז הכנסת יכולה להרשות לעצמה ברוב מסוים, יוכל להתגבר עליו ולחוקק אותו בכל זאת.
אולי עדיף לתת כמה מילים על פסילת חוקים?
סליחה?
אולי עדיף לתת כמה מילים על פסילת חוקים קודם?
אוקיי, אז רגע, כמה מילים על פסילת חוקים, כי באמת חשוב. מאיפה בית המשפט שואב את הכוח שלו לפסול חוקים? לא באמת מהחוק. זאת אומרת, הסמכות של בית המשפט העליון לפסול חוקים היא שנויה במחלוקת, מחלוקת עזה. בעיקרון, בית המשפט אמר שהוא שואב את הכוח הזה מחוק יסוד חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. שני חוקי יסוד שנותנים לו את הכוח הזה. הסמכות הזאת לא ניתנה במפורש בחוק, זה לא כתוב מפורש. הפרוטוקולים של דיוני הכנסת, גם יש דעות לכאן ולכאן, כאשר מובילי החוק אומרים, אנחנו לא נותנים לבית המשפט אפשרות לפסול, מקומות אחרים כן נותנים לפסול, זאת אומרת, זה לא חד וחלק. לכשעצמי, אני חושב שאתה יכול לפרש מהחוק את הסמכות הזאת. אפשר,
רגע, אם רוצים. יש כאן טיפה ספקטרום, לכאורה גם חוק שהתקבל ללא הליך תקין. אפשר לפסול אותו, אבל זה אין לך מחלוקת בכלל.
נכון, זה בוודאי.
עכשיו, אם יש חוק שסותר חוק יסוד, אז מה המשמעות של חוק יסוד?
אנחנו מדברים על פסילה שהיא לא פרוצדורלית, אלא פסילה בטענה שהחוק מסוים סותר, כמו שאתה אומר נכון, סותר חוקי יסוד.
אבל לכאורה, אם יש חוקי יסוד, נובע מזה שיש להם איזשהו מעמד יותר גבוה מחוקים אחרים, לא?
זו הטענה לגבי, ומי שצריך להכריע ביניהם, ומי יכריע, אם לא בית משפט, נכון? וכך באמת הגיעו לכן הטענה שבית משפט יש סמכות כזאת, עליי באופן אישי מקובלת. אני מסכים עם הטענה הזאת, מעולם לא טענתי שאין להם סמכות. זאת אומרת, הפרשנות של החוק שמאפשרת לבית משפט לפסול חוקים, מקובלת עליי, לא על כולם. אוקיי, אמרו, זה נפסול חוקים למשהו משמעותי, אתה פוסל את המחוק, אתה פוסל את הציבור.
אבל כן חשוב להגיד שאם אתה מקבל את זה, רוב מוחלט בקרב עורכי הדין מקבל את זה.
לא יודע רוב מוחלט, אבל אני חושב שכבר זה יתקבל. בוא, ברפורמה הנוכחית, הם מקבלים את זה כמובן מאליו.
כן.
זאת אומרת, גם המתנגדים שמחוקים את הרפורמה, מקבלים כמובן מאליו את הסמכות שבית המשפט יפסול חוקים. אין על זה מחלוקת, לפחות ברמת הרפורמה, וזה מטעם אנשים שנחשבים היום כהכי אנטי מערכת משפט.
אבל אז נניח גם עולה השאלה של שני חוקי יסוד, אנחנו לא עושים חוקי יסוד מאוד ברורים, חוק יסוד שמה מדינה יהודית ודמוקרטית. זה אומר גם יהודי וגם דמוקרטי, ואז אתה מוסיף לזה חוק לאום, ומגילת העצמאות, וכאילו, יש כאן בעיות.
יש פה הרבה מאוד בעיות, יש פה הרבה מאוד עמימות, אוקיי? חלק מהעמימות היא טבעית, זאת אומרת, זה חלק כאשר יש לך חוקי יסוד שהם עקרונות עמומים בכוון מכוון, אז יש לך באמת את הספקטרום האלה של החלטות, שנכנסו פה גם ערכים אישיים, אי אפשר להימלט מזה. בגלל זה במקומות שונים, במדינות שונות, יש בית משפט לחוקה, שהוא לא בית משפט רגיל, שנבחרים שם אנשים על סמך הדעות הפוליטיות שלהם, כדי שהם ייצגו את העם בסוגיות חוקתיות. פה אין את זה, כי גם לא חשבו בכלל שנותנים סמכות לפסול חוקים. אבל אז לכן התקנו מין יצור כלאיים,
דרך אגב, חשוב להגיד שהדעות הפוליטיות של שופטים זה לא בדיוק הציר הרגיל של הדעות הפוליטיות. כמובן שיש אנשים שהם יותר ניציים או יוניים, אבל יש גם את הסיפור של בעצם אקטיביסטים מול שמרנים, טקסטואלים מול...
כן, וזה באמת שאנחנו מדברים על בית משפט, על פוליטיקה בית משפט, וניגע בזה בהמשך או קצת, אם ברק הוא חוד החנית בטענה שבית משפט צריך להיות חזק ככל הניתן, ללא הגבלות, זאת אומרת, ברק הוא בעצם אקטיביסט, הוא יצר את האקטיביזם, או אתה יכול להיות חנית של אקטיביזם השיפוטי בישראל, אגב, גם בעולם. זאת אומרת, גם בעולם, בית המשפט הישראלי נחשב מאוד מאוד אקטיביסט. יש על זה ביקורת עצומה, למשל בארצות הברית. כך שבית המשפט הישראלי, הוא קרא לו שופט פוזנר, שכתב, לפי דעתי, הוא משפטן שהכי מצוטט באקדמיה, ברמת המשפט, שבית המשפט, שירום ברק הוא פירט משפטי. ליגל פיירט, כן.
פוזנר הוא ישראלי?
פירט, מה?
פוזנר הוא ישראלי?
לא, מה פתאום? הוא שופט אמריקאי עם הכי הרבה ציטוטים.
וואלה.
והוא קורא לברק פירט ישראל, פירט משפטי.
יש פיראטים יהודים, מסתבר.
כן, יש כאלה. אז יש את האקטיביזם, כמו שאמרו אקטיביזם, ויש את המנגד, יש, אין. זאת אומרת, יש מחנה, יש שופטים שמרנים, שהשמרנות שלהם לא באה לידי בכך שהם דתיים או משהו כזה, אלא שהם מעדיפים להיות פחות אקטיביסטים ולתת יותר כבוד לכנסת ולממשלה, לתת יותר כבוד לחוק הכתוב. בארצות הברית למשל, בסופרים קורט שם, אנחנו מכירים בין הרפובליקנים לדמוקרטים, נכון? שופטים שהם באמת שמרנים ופרוגרסיביים, כאשר השמרנים אומרים, אנחנו נותנים לחוקה את המשמעות הטקסטואלית שלה, והפרוגרסיביים לא, אנחנו נותנים לחוקה את המשמעות המודרנית שלה, כי החוקה היא דינמית. שם זה בארצות הברית, גם פה, זה
בכלל שיש בעיה מהותית בחוקה בת 250 שנה.
נכון.
זה משהו שאנחנו כאילו...
זה דיון מצוין. עוד פעם, זה דיון מצוין, יש פנים לכאן ולכאן, אין פה שחור ולבן. בישראל הדיון הזה לא נערך, כי רק מחנה אחד בעצם קבע את הנושא הזה מאז 92, רק המחנה האקטיביסטי. רעיון של שופטים שמרנים היה, אפשר לספור אותם על כף יד אחת, עד בין השנים, מי היה אז תקופת ברק ועד, לא יודע, 2015.
רגע, אז פיזרתי אותנו, אז אנחנו רוצים לדבר על השופטים או לדבר על ההתגברות?
אוקיי, בוא נחזור להתגברות. רצינו לדבר על ההתגברות בגלל שדיברנו על פסילת חוקים, וככה הגענו לשאלה של בית משפט. אז ככה, אז לבית המשפט העליון ברמה המעשית יש אפשרות לפסול חוקים, אוקיי? ופסקת ההתגברות היא בעצם מאפשרת לכנסת ברוב מסוים להתגבר על פסק דין שפסל חוק, ואז לחוקק אותו בכל זאת, למרות פסק הדין. עכשיו, פסקת גבות...
אתה רוצה לדבר קודם איך הוא פסל חוקים, דברים כאלו, שלא ניכנס לזה?
לא, כי סיפור יותר מעניין. זאת אומרת, אני רוצה לדבר, למה בעצם אנחנו רוצים לעשות פסקת גבות? אתה דמוקרטי, זאת אומרת, נכון שבית המשפט יש לו סמכות לפסול חוקים, אבל אנחנו חושבים שברוב מסוים אנחנו צריכים לתת לציבור או לכנסת להתגבר על הפסילה הזו. זו הטענה. עכשיו, מה שמעניין, הסיפור המעניין הוא
ש... רגע, לגבי החוב לפסיעת חוקים, מיטב ידיעתי, גם בתיאוריה שופט בית משפט השלום יכול לעשות את זה, וזה גם נעשה, אם כי זה נעשה בחוקים מאוד ביזיוניים למיטב ידיעתי.
לא, האמת שפסק דין מזרחי, שהוא פסק דין המכונן בכל הנושא הזה של בין הרשויות, פסק דין של 500 עמודים, שדיבר על כך שבית משפט יש סמכות לפסול חוקים, ועל היחסים בין הרשויות, ונתן לבית המשפט כל הכוח העצום שיש לו, פסק דין שהתחיל בשלום תל אביב, כששופטת שלום פסלה חוק של הכנסת, חוק השמיטת חובות שלה.
אבל פסק דין המזרחי דווקא שומר על זכויות קניין, נכון? או שלא?
לא, לא. לא? פסק דין מזרחי בסופו של דבר קבע שהחוק של הכנסת שאומר שאפשר למחוק את חובות הקיבוצים, הוא תקין. אפשר להמשיך איתו. זאת אומרת, חובות של עשרות, מאות מיליונים, אם לא מיליארדים, של הקיבוצים.
לא, זה עשרות מיליארדים, לדעתי.
זה סכומים מטורפים, של עם העצמדות, כן, בטח, עשרות מיליארדים מכל העצמדות שהיו, של הקיבוצים לבנקים, מוחקים אותם, לטובת הקיבוצים. זה מצחיק אותי שמדברים עכשיו על כך שהרפורמה תפגע בזכויות קניין. מה זאת אומרת? בית משפט שומר על זכויות הקניין, איפה זה קרה?
הכנסת לא פיצתה את מי שמחקו לו את החובות?
אני לא חושב. אני לא זוכר, למיטב זיכרוני לא, הם גם אמרו שהרוב זה הצמדות, הרי זה האינפלציות המטורפות שנות ה-80. אז הקרן הייתה יחסית נמוכה, deal with that. אתם בנקים תסתדרו. מה גם שחלק מהבנקים כבר היו עדיין מולעמים, אז זה הכיס שלנו, זה הכי קל. אז התחלנו לדבר בעצם, אני חוזר לסכם, אז דיברנו על בעצם פסקת התגברות, והסיפור המעניין בגלל פסקת התגברות, שהיום מעוררת הרבה מאוד רעש והרבה מאוד כעס, שפסקת התגברות בעצם קיימת בדין הישראלי. החוק הישראלי קבע כבר פסקת התגברות ב-1994, ומי שקבע אותה היה יצחק רבין, ממשלת רבין. וזה מדהים, כי כולם מפחדים פסקת התגברות, ו-30 שנה שיש לנו כבר פסקת התגברות. מה קורה עם זה? איך זה שאנחנו היית דמוקרטיה משקוע הזמן הזה? מה זה פסקת ההתגברות? זה סיפור מעניין. כמו שאמרנו, ממשלת רבין רצה לרצות את אריה דרי. אוקיי? ולאחר חוק יסוד חופש העיסוק, הוציאו חוק שאומר שאי אפשר להיווה בשר לא כשר. אלא בתנאים מסוימים שאי אפשר. זה היה חוק של שס, שנוגע בדבר הכי חשוב לחילונים היום, יחסי דת ומדינה, ואסר על חילונים לקבל פה בשר לא כשר. אם תחשוב מה היה קורה, אם היו מוצאים חוק כזה היום, המדינה הייתה עולה בלהבות.
עד אז היה יבוא של בשר לא כשר?
החוק הזה הסדיר או הגביל, עד אז הוא מנע את היבוא של בשר לא כשר. אוקיי? ומה שקרה שהחוק הזה, מי שתקף את החוק הזה, חברה בשם מתראל, תקפה את החוק הזה, הגיע לבגץ וקבעו שהחוק הזה פוגע בחופש חוק יסוד, חופש העיסוק.
לכאורה הגיוני?
הגיוני, מה זאת אומרת? מטעמים דתיים, מה הטעמים הדתיים שלך מעניינים אותנו? יש פה זכות לעבוד? מה קרה? עכשיו מה שקרה פה זה יפה. ש"ס אומנם הייתה מחוץ לממשלה באותו זמן, בגלל פסק דין דרי, שבקבותם פרשו, אבל רבין היה חשוב לו אריה דרעי, וגם לשולמות אלוני היה חשוב אריה דרעי, וגם יוסי שריד לכולם היה חשוב אריה דרעי, שאולי בכל זאת תצטרף לממשלה כדי שנעביר את אוסלו. אז מה קרה? אהרון ברק, תקשיב ותקשיב טוב, בגץ פסל חוק. אהרון ברק המשנה לנשיא, יזם פגישה, יזם פנייה לראש הממשלה, או לממשלת, אני לא זוכר מי בממשלה, לשר המשפטים אני חושב, והציע להם לעשות פסקת התגברות. בית המשפט העליון פנה לממשלה והציע לה איך לעקוף את הפסק דין שלה.
עכשיו, אני חושב שזה לא ברור, כי עכשיו מדברים על שיח עם חיות בוועדות הכנסת וכדומה, אבל זה דבר שבעבר...
לא, זה לא בוועדה ולא בכלום. פנייה יזומה של משנה לנשיאה, שופט בכיר, שמציע לממשלה איך לעקוף פסק דין של בגץ. זה תרחיש הזיה. זה תרחיש של בית הקלפים. אז הוא אמר, ברק בן פנה, ואמר, תקשיב, אני מבין שיש לכם בעיה, אוקיי? בואו, בקנדה יש פסקת התגברות. בואו תקבעו פסקת התגברות. ובאמת, בשביל לעזור לאריה דרעי ושס, בשביל שהם ירגישו בנוח, ממשלת רבין בהנהגת העבודה ומרץ, הלכה וקבע פסקת התגברות. באיזה רוב?
61?
61.
זה מוכר לי.
מוכר לך המספר הזה, נכון? זה היה המספר של השטן היום. 61. אז זה מדהים. עכשיו, שים לב עד כמה ההיסטוריה חוזרת על עצמה. ראש ממשלה, שהיה צריך לרצות את אריה דרעי ושס, הולך וקובע פסקת התגברות, אוקיי? על מנת לשרת אינטרס פוליטי. האינטרס הפוליטי אז היה תוכנית אוסלו. האינטרס הפוליטי היום הוא משהו אחר. היום זה חוק גיוס בחורי ישיבות. אוקיי? והפסקת התגברות ביוזמה של בית המשפט העליון. אם אני אקביל את זה למצב של היום, אוקיי? זה אם בגץ היה פוסל חוק בחורי ישיבות, בסדר, שס הייתה מאיימת לי... עזוב, בגץ היה פוסל את דרעי, אוקיי? שס הייתה מאיימת לפרוש, בלי דרעי אנחנו לא זה, ואז נועם סולברג, המשנה לנשיאה, היה פונה לביבי ואומר, תקשיב, תעשה פסקת התגברות, בשביל שדרעי ייכנס לממשלה, ותוכלו להמשיך לממשלה. אני לא יכול לדמיין מה היה קורה במדינה אם זה היה קורה היום.
אז יש לנו פסקת התגברות על חופש העיסוק, אבל אין לנו לכבוד העולם וחירותו.
יפה, יש לנו פסקת התגברות על חופש העיסוק, כי זה האינטרס הפוליטי שהיו צריכים אז. והפסקה הזאת היא בבות קיימת כבר 30 שנה, והמדינה לדמוקרטיה, וישראל שורדת, היא בסדר גמור עם זה. עכשיו השינוי שרוצים לעשות, זה באמת להרחיב את פסקת ההתגברות הקיימת, כדי שהיא תפעל גם על שאר חוקי היסוד, בעיקר על כבוד האדם וחירותו.
אבל זה בעצם לא יעשו פסקת ההתגברות בכבוד האדם וחירותו ספציפית, אלא על כל חוק יסוד הממשלה, שפיטה, whatever.
כן, יהיה פסקת ההתגברות כללי כזאת, זה בעיקר לכבוד האדם וחירותו. אגב, האינטרס הפוליטי פה, אם בעבר זה היה בשר לא כשר, האינטרס הפוליטי היום זה חוק בחורי ישיבות, חוק טל. חוק טל עומד במוקד, וזה הסיבה בעצם, דיברנו על מה הסיבה לפסקת התגברות, זה בעיקר זה, או רק זה, על כמה שאני יודע. מכיוון שהרעיון הוא באמת שהגיעו להסכמה לאומית מסוימת לא פשוטה בכלל, מחאות המילואימניקים, עשרות שנים של נושא של גיוס בחורי ישיבות, הגיעו להסכמה מסוימת, איך בחורי ישיבות משתחררים, מתגייסים, לא מתגייסים, הולכים לעבוד, העיקר מצאו איזו נוסחה מסוימת שסך הכל הגיעה להסכמה רחבה יחסית. ובית המשפט היום פסל את זה. בגץ פסל את זה, בטענה שזה פוגע בכבוד האדם וחירותו, כי זה לא שוויוני. עכשיו, מה שמעניין בנוגע לשוויון, שהשוויון לא כתוב בכבוד האדם וחירותו, לא במקרה. הכנסת החליטה, כשהיא קבעה את חוק האדם וחירותו, שהמילה שוויון לא תופיע שם. חד משמעית, יש איזה פרוטוקולים מפה ותאילנד, לא יהיה שוויון. את בגץ זה לא מעניין, הוא הכניס את השוויון, למרות שהכנסת לא הסכימה שיהיה שוויון, והוא עשה שימוש בשוויון הזה לשורה ארוכה של פסקי דין, לרבות גיוס בחורי ישיבות.
אני ואתה דווקא רוצים שיהיה שוויון בחוק.
שוויון זה לא רע, אבל הטבע של מחלוקות לאומיות, שיותר קל להגיע להם לפתרונות בפרלמנט, בפשרה, מאשר בהחלטה שיפוטית שהיא 1 או 0.
אז סלח לי, אם כרגע חוק טל נפסל על ידי בגץ, מכוח מה הם לא מתגייסים, כן מתגייסים, או שהוא פשוט...
הכל בהסדרי שירות, בדחשים, והם עובדים בשחור, הכל עכשיו פרטאץ', הכל טלאי טלאי. זאת אומרת, המערכת כבר הייתה מוכנה לנושא של חוק טל, ואני חושב שזה כבר זה 10 שנים.
חוק טל היה משחרר אותם ל...
חוק טל, אני לא בקיא בגרסה העדכנית שלו, אבל בגדול חוק טל מאפשר להם גיל מסוים ללכת לעבוד ולא צריך להתגייס.
זה גם מה שקורה היום בדרך כלשהי.
כן, אבל בדרכים אחרות, לא, הם מצהירים שהם דתיים, והם צריכים להיות להירשם בישיבות, ועזוב, זה מערכת
שלמה. אוקיי, לא ניכנס לזה.
אז פסקת, אז זה בעצם, זו הסיבה, פסקת ההתגברות דהיום, הסיבה לה זה באמת חוק טל, ואומר, אנחנו צריכים, יש פה נושאים רציניים שאנחנו צריכים לפתור אותם. בגץ משתמש בחוק כבוד האדם וחירותו, בעקרונות שאנחנו לא הסכמנו שיהיו שם, לא הסכמנו שהמילה שוויון תופיע שם, לא סתם, מסיבות אחרות, אבל לא הסכמנו, הוא בעצם בג"ץ יוצא פה חקיקה חדשה, אוקיי? הוא חוקק פה ערך חוקתי של שוויון לתוך כבוד אדם וחירותו, ואז הסמכה, אחרי זה, הוא תוקע אותנו עם סוגיות לאומיות. אז לכן, לא המטרה של פסקת ההתגברות, בעיקר להתגבר על הנושא הזה של גיוס בחורי ישיבות. עכשיו, אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב. אוקיי? אבל בשורה התחתונה, זו ההיסטוריה וזו הסיבה לפסקת ההתגברות. ברור שיש אנשים שלוקחים את זה לרעיון של אוקיי, פסקת ההתגברות, הם עכשיו יבטלו את הבחירות. זה לא בתוכנית, גם אי אפשר. אין פסקת התגברות אחורה כחוקי בחירות, גם בהצעה כתוב. אבל זה בעיקרון השתלשלות אירועים שהביאו לפסקת התגברות.
אז סיימנו עם הסבירות, סיימנו עם ההתגברות.
סבירות, סיימנו לסיבות לסבירות, כן. אני חושב שהבנו שהממשלה לא נחה דעתה מהעובדה שיש פה שופט שחושב שהוא מבין יותר טוב מהממשלה, בתחום שהוא לא משפטי, אוקיי? ולא נוח לזה. אגב, הנושא של הסבירות מפריע בעיקר לממשלה בנושא מינויים. כי מה שקורה שבית המשפט, אגב, זה פה בית המשפט שלנו, הוא חריג בעולם. בית המשפט שלנו מתערב בנושא מינויים ובנושאים פרסונליים בלי סוף, על סמך סבירות, כי אתה, החלטה למנות מישהו, בהנחה שהוא קשיר, איך אתה יכול להתנגד לזה?
אתה מתכוון לעמי פלמור, מומי למברגר, מס?
לא דווקא הם. כל, וואו, ניצב יעקב גנות לשבס, יואל לוי לרשות מקרקעי ישראל. זאת אומרת, בלי סוף, כל מינוי גבוה. הרי מה קרה? למשל, יואל לוי זה רעיון טוב, זה דוגמה טובה. יואל לוי היה ראש עיריית רמלה, אוקיי? ורצו למנות אותו, אחרי שהוא סיים תפקיד, לרשות מקרקעי ישראל. אוקיי, היה לו את הכשירות, היה לו את הניסיון, היה לו את הידע, היה לו הכל. הגישו עתירה. למה? כי פעם הוא אמר משהו שנשמע גזעני. אמיתי, באמת. פסקתי מטורף. ואמרו, לא סביר שהממשלה ממנה אדם כזה. עכשיו, צריך, תבין, הבן אדם קשיר. אין שום מגבלה חוקית למנות אותו, הוא בסדר גמור. אבל בית המשפט חושב שבגלל שהוא השמיע הערה גזענית, הוא לא מתאים לתפקיד.
מה ההבדל בין זה לבין לא למנות אף שעסניק לשום דבר, כי הם לא מאמינים בשוויון לנשים?
זה לחלוטין המשך, זה תוצאה מתבקשת, אתה לא תמנה אותו לתפקיד. אגב, זה בדיוק מה שהיה עם מאיר שניצר, פרס ישראל למאיר שניצר, בזמנו, כי הוא אמר משהו על אתיופים. אין שום, כל תפקיד שכביכול, האמירה שאמרת בעבר, שיכולה להשפיע על היוקרה של התפקיד, יכול להשפיע על התפקיד, בעקרוני, אתה יכול לבטל את זה, כי זה לא סביר. המינויים, ונושא המינויים, זה אחד מהנושאים שבהם הנושא שהסבירות, היא משתמשים בה הרבה, מאוד בקלות, כי אין סיבה, אגב, גם אין דרך אחרת להתערב במינוי.
אוקיי, אז כיסינו רגע את הסבירות וההתגברות, אתה רוצה לדבר על השופטים, או שמיצינו את זה באקטיביזם, או שאתה רוצה לדבר עכשיו?
לא, על הוועדה בחירת שופטים, אפשר לדבר, תראה, יש עוד שני נושאים מכאן. אוקיי. על הוועדה בחירת שופטים, ועל נושא של יועצים משפטיים.
אוקיי.
או, שזה סיפור מרתק, יועצים משפטיים. בוא נדבר על יועצים משפטיים.
סבבה.
למה אנחנו, מה בעצם הרפורמה אומרת יועצים משפטיים? הרפורמה אומרת משהו כזה. היא אומרת, קודם כל, יועצים משפטיים למשרדים, משרדי הממשלה, יהיו משרת אמון, זה אחד. דבר שני, ליועצים משפטיים לא תהיה וטו, זכות וטו, על החלטות ממשלה. ואז אתה צריך לשאול, רגע, איך הגענו למצב של יועץ משפטי יש וטו על החלטת ממשלה? זה מוזר, זאת אומרת, יועץ משפטי, אני עורך דין. אין מצב שאני נותן וטו ללקוח שלי, אני יכול לייעץ, תקשיב, לא כדאי לך לעשות את זה. אני ממליץ לך לא לעשות, בהחלט לא לעשות, אבל אני לא יכול למנוע ממנו משהו, כי הוא הלקוח, אני היועץ שלו. אז רק בישראל, וזה גם, אני חושב שזה ייחודי בעולם, רק בישראל, ליועצים משפטיים, יש תפקיד זכות וטו על הממשלה, וזה הסיפור מרתק. זוכר פסק דין אמיתי, פסק דין דרעי, אמרת לך שנחזור אליו? אז בוא נחזור אליו עכשיו. זה מדהים. מה שקורה שבפסק דין אמיתי, אני מזכיר, רבין רצה שדרעי יישאר שר, והיועץ המשפטי דאז, מיכה חריש, אוקיי? אמר לו, תשמע, אתה חייב לפטר את דרעי. הוא לא יכול, הוא כתב אישום, אתה לא יכול להשאיר אותו. אתה חייב לפטר אותו. ואז בעצם הייתה מחלוקת, שרבין אומר, אני לא מפטר אותו, הוא השר שלי, ואני רוצה שימשיך השר, והחוק מאשר לי להשאיר אותו. והיועץ המשפטי אמר, לא, לא מקובל עליי. ואז הגישו את הבגץ הזה. עכשיו, מי מייצג את ראש הממשלה בבגץ?
מי?
היועץ המשפטי הממשלה. אבל מה קורה כשהיועץ המשפטי הממשלה חושב שראש הממשלה טועה? הוא הולך ומציג את הדעה האישית שלו, ולא את הדעה של ראש הממשלה. עכשיו, תבין מה קורה. הגיעו לבגץ, הבגץ נגד ראש הממשלה. מגיע עורך דין של ראש הממשלה, ומסכים עם העותר. הוא לא מציג את העמדה של ראש הממשלה. זאת אומרת, אין מי שמייצג את ראש הממשלה בדיון בגץ. האסיר, אחי, זב חותם, זה שגנב מסטיק, בסדר? מאיזה שקמיה, ומגיע לבית משפט מקבל סנגור ציבורים. חינם. כי הוא חייב להיות מיוצג. אין דבר כזה שבן אדם לא מיוצג במשפט. אבל ראש ממשלה לא יהיה מיוצג. עכשיו, זה, 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 זה לא רק אבסורד. השופטים לא רק אישרו את זה, הם קבעו הלכה חדשה. מה הם אמרו? אמרו ככה, אמרו, הגיע לפני יועץ משפטי לממשלה, ואמר שדעתו היא כזו, ודעת ראש הממשלה היא אחרת. לדעתנו אין פה שתי דעות. יש דעה אחת. רק הדעה של היועץ המשפטי לממשלה. הממשלה מדברת דרך גרונו של היועץ המשפטי לממשלה.
בית המשפט או הממשלה מדברת?
אז, הממשלה מדברת. היועץ המשפטי לממשלה הוא הממשלה. ואם היועץ המשפטי לממשלה חושב שראש הממשלה טעה, אוקיי? חווה דעתו שהיועץ המשפטי לממשלה קובעת. תשמע, מדברים היום על הפיכה משטרית. כשבית משפט שבגץ פוסק שיועץ המשפטי לממשלה הוא מעל ראש ממשלה, הוא משנה את המשטר. הוא יוצר פה גורם משטרי חדש שכולם, שהממשלה שרה למרותו. לא נבחר. יועץ משפטי. עכשיו, אתה יודע מה עוד יותר מדהים בדבר הזה? אז לא שההחלטה היא הזויה. ברק, שכתב בפסק הדין, היה צריך לנמק את זה במשהו, נכון? אז ברק הלך לדוח של ועדת הגרנט, לא של יום כיפור. ועדת הגרנט, שופט הגרנט, שידם ביחסים של הרשויות של יועץ משפטי לממשלה. הדוח הזה עם הנותו עם 63, אוקיי? והדוח הזה אמר ברק, ציטט מהבוח, שהוא אמר, הנה, אתם רואים, יש פה דוח שאמר, כן, דוח של החלטת ממשלה, אפילו לא חוק או משהו. הנה, במקרה של מחלוקת בין הממשלה ליועץ משפטי לממשלה, היועץ המשפטי לממשלה קובע. אלא מה? שהדוח כתוב אחרת. בדוח כתוב שחור על גבי לבן שהממשלה רשאית לשמוע ליועץ המשפטי לממשלה, אבל תפעל לפי שיקול דעתה. ככה זה כתוב. עכשיו, הוא סילף את הדוח, הוא אמר משהו הפוך למה שכתוב בדוח, ועל זה יצא גורם משטרי חדש, היועץ המשפטי לממשלה, שיש לו זכות וטו, לא, ולכל מי שעובד תחתיו, על הממשלה. עכשיו, מה עוד יותר מדהים מזה? 20 שנה אחרי זה, ראיינו את ברק ודיברו איתו לפסק דין הזה. ואמרו, תגיד, אתה, איך כתבת שדוח ועדת הגרנט אומר שהיועץ המשפטי לממשלה קובע כי כתוב הפוך? אתה יודע מה ברק אמר? אני לא יודע למה הדוח אמר את מה שהוא אמר ולא מה שאני כתבתי.
תקשיב, ברק אבל אמר... אבל אם הוא יכול לכתוב מה שהוא רוצה וכל נימוק מתקבל, למה הוא צריך את הדוח מלכתחילה?
יפה מאוד! ואז הוא אמר, משפט הבא שלו, זו הייתה יצירה ישראלית מקורית. אני לא יכול להסביר כמה אנחנו מדברים פה על משהו חמור. אנשים היום מתפלצים... מהרעיון של היועץ משפטי במשרת אמון. בגץ החליט שיש פה פקיד ממשלתי רם דרג, עורך דין, היועץ משפטי ממשלה, שהוא
שנבחר סמכות, על ידי הממשלה.
שהוא סמכות מעל הממשלה, והוא קובע לממשלה מה כן לא יכול לעשות. ואם הוא רוצה, תקשיב, ואם הוא רוצה, הוא יכול להחליט שהממשלה לא תהיה מיוצגת בבית משפט. זה מה שעושה, וכל זה מבוסס על שקר. שברק, אגב, השופט ברק הודה בו, שהוא המציא את זה בעצמו. זה מדהים.
ורגע, איך מכאן זה התגלגל לזה שכל יועץ משפטי של המשרד הוא אותו
כל
הדבר?
כי כל יועץ משפטיים של המשרדים הם תחת היועץ המשפטי לממשלה. אז הם...
הם מייצגים אותו
כביכול? הם מייצגים אותו, כן. הם מנציגי היועץ המשפטי לממשלה במשרדים השונים, ולכן יש להם זכות וטו. עכשיו, זה מצב הזיה. תשמע, זה מצב אנטי-דמוקרטי. זה לא הגיוני בכלל שיש מישהו שנותן וטו לשרים, לנבחרי ציבור, לראש ממשלה. אתה לא יכול לתת וטו. אתה גם לא יכול להגיע למצב שבו אתה לא רק נותן וטו, אתה אומר, אתה גם לא מיוצג בבית משפט. אני אחליט מה אתה אמרת.
אז יש כאן, כן, שני דברים. אחד זה שהם יכולים למנוע החלטה שלהם, בית הם יכולים למנוע ייצוג שלהם.
נכון.
אבל לגבי המניעת ייצוג, אני ראיתי כל מיני דיונים התפלפליות שלפעמים בית המשפט כן נותן להם ייצוג עצמאי, ולפעמים לא נותן להם ייצוג עצמאי.
אם היועץ המשפטי לממשלה מחליט שתקבל ייעוץ משפטי עצמאי, אז תקבל. מנדלבליט נתן כמה פעמים לממשלה להביא ייצוג עצמאי. אם היועץ המשפטי לממשלה לא רוצה לתת ייצוג, אתה מבין, כולם, הממשלה, היא שפוטה של היועץ המשפטי לממשלה. זה שינוי משטרי.
שאלה אבל מאוד מאוד בסיסית, כאילו, אני מניח שמפגרת, אבל אני חייב לשאול אותה.
הכל פה הזה, יש לנו מפגרות.
אין דרך להרער, ראש הממשלה לא יכול להגיש בעצמו משהו להרער?
רבין הגיש מכתב.
אוקיי.
רבין הגיש מכתב.
אוקיי.
והשופטים אמרו, המכתב, כן, קראו את המכתב, אבל פה היועץ המשפטי לממשלה, הוא מייצג את ראש הממשלה. אז מה שהיועץ המשפטי לממשלה אומר, זה ראש הממשלה. זה תיאטרון האבסורד. ראש הממשלה אומר, רגע, אני חושב משהו אחד, הוא חושב משהו אחר. תקשיבו לי, לא, אתה לא פה, אתה לא קיים.
מותר להערר על בגץ לבגץ? יש הרכבת
הגדול? כן, יש דנגץ, שבמקרים חריגים, עזוב, נו.
אוקיי.
אין ערכה אחרת. לרבין לא היה את הג.
לא, ברור.
לאף ממשלה אין לאחר להערר. וזה טירוף, אז הנושא של חוק היועמ"שים נועד, בוא, זה הזיה. נועד להסדיר את הטירוף הזה, ולהגיד, תקשיבו, יועצים משפטיים הם יועצים משפטיים, הם לא יכולים לקבוע לנו, והם לא יכולים לנוע מאיתנו ייצוג. ובנוסף, מהחוק, אנחנו רוצים לעשות גם משרד אמון, למה? כי אנחנו חושבים, אם שר יש לו אג'נדה מסוימת, הוא רוצה לרתום את המשרד, אבל אני מכיר את זה כעורך דין, אתה רוצה עורך דין שיהיה איתך, שירוץ איתך, שיגיד לך איך עושים דברים, לא איך לא עושים דברים, זה מאוד קל איך לא, בטח אתה מישהו יושב 10 שנים, והאג'נדה שלך היא הפוכה. הם רוצים שמישהו ירוץ איתם, קצת משרת אמון. אני מבין גם את הדאונסייד של זה.
אני יכול להגיד לך שבנוע תנוע, באופן אישי, אפילו בקרב עורכי דין שהם מתנדבים, שעזרו לנו וכדומה, עורכי דין של יש משרד שאנחנו נעזרים בו, ויצא לשבת עם עורך דין, שאתה פשוט מרגיש שאין כימיה, וכאילו, אני לא יכול לקדם את זה, לא בא לי לחזור אליו, לא כי הוא בן אדם רע, הוא בן אדם טוב, הוא אפילו רוצה בטובתי כנראה, אבל זה פשוט לא עובד בפקקת הארגון הקטן שלי ביחס לממשלה העצומה שיש לנו.
לעורך דין, וכמי שאמון על איך עושים דברים מבחינה חוקית, הוא פקטור מאוד משמעותי בקידום תהליכים. ואם הוא לא זורם איתך, נתפקת.
אפילו אם הוא זורם איתך וזה, לא, וזה נכון. קשוח לעבוד, זה יכול להיות בעייתי.
וזה הרעיון. זאת אומרת, שאנחנו מדברים בעצם על יועמ"שים במינוי אמון, שרים אנחנו רוצים ש... אנחנו רוצים, תלוי מי רוצה. הרעיון הוא שנבחרי הציבור ושרים יוכלו לקדם את האג'נדה שהם נבחרו בשמה. אם יש מי שתוקל למקל בגלגלים.
אבל יש כאן שתי בעיות, אנחנו לא רוצים להיכנס לפתרונות, אבל יש כאן שתי בעיות ספציפיות, ואנחנו מחפשים דרך לפתור אותם. אחד, ייצוג בפני המדינה, ושתיים, למנוע החלטות. המטרה של יוזמי הרפורמה היא לפתור את זה, אנחנו לא ניכנס לפתרונות וכדומה, אבל זה המטרה, פחות או יותר. עכשיו שיש כאן עוד שתי נקודות פחות או יותר אחרונות. אחד זה, שתסביר שנייה על איך בוחרים הרכב למשפט, אני חושב שזה כן הופך להיות קריטי.
אתה רוצה לדבר על הוועדה לבחירת שופטים דווקא אולי? לא דיברנו
על זה. נדבר גם על זה, אבל אני חושב שפשוט לגבי פסקת ההתגברות שאמרת, יש את השאלה שעולה איזה הרכב יש בבית משפט, בבגץ בעצם לפסילת חוקים, וזה משהו שלדעתי לא ברור לכולם, ואז נעבור למינוי שופטים, אם זה בסדר.
לא, פסילת חוקים עושים ברוב של 2-1. אין הרכב. היום 2-1.
או בבית משפט השלום.
או בבית משפט השלום.
ולמה אבל מבקשים שזה יהיה 15?
בבית משפט השלום שופט יחיד. שופט יחיד שפוסל חקיקה של פרלמנט.
אבל יש על זה זכות ערעור וכדומה.
בוודאי.
אבל למה מבקשים שזה יהיה 15 שופטים? למה לא מספיק
שופט? הרעיון הוא שאם אתה רוצה לפסול חוק, שיהיה לך פה שיהיה כבר הוא משכנע. זאת אומרת, לא על שני... תראה, הרי מה קורה? אנשים חושבים שהרכב לא נקבע על ידי מחשב. אוקיי? הנשיאה מעורבת בזה. יש הרכבים, כשהיא רוצה להשיג תוצאה מסוימת, היא יודעת איזה הרכבים לעשות. היא רוצה להגיע לתוצאה שתניח את הציבור, הרכב גדול, למשל, הרכב רחב. היא רוצה, לא סתם, יש שופטים שמנווטים לעתירות מסוימות. אוקיי, אז הרעיון של הרכב, ככל שהרכב רחב יותר, וככל שאנחנו דורשים רוב יותר גדול שופטים, ככה יהיה קשה יותר לפסול.
אין שום שקיפות בהחלטה שלה?
לא. אין. אנחנו, יש סטטיסטיקות, אבל
אתה יודע, בדיעבד. מישהו אתר על זה פעם לבקש שקיפות בזה, אתה יודע?
לא שאני מכיר, אבל זה חלק מהסיפור של הסניוריטי. זאת אומרת, רוצים למנוע, בואי, מכיוון שלנשיאה, או לנשיא, יש סמכות לקבוע הרכבים, והרכבים האלה קובעים גורלות, או קובעים יחסים של, קובעים את מה קוראים המדינה, אז רוצים להתערב גם בזה.
אז בגץ, אני נגד אגב. בגץ במינימום הוא 3 אנשים?
כן, בדרך, כן.
אז לצורך העניין, אם יש 3, כל עוד ונשיא בית המשפט הוא אקטיביסט או שמרן, מספיק שיש 2 שופטים נוספים בדעתו בבגץ, כרגע הוא יכול להחליט לשים אותם ושלום על ישראל?
עקרונית, כן. עקרונית, כן. זה לא קורה תמיד, גם המקפצה צריך לדעת איך להשתין, אבל עקרונית, כן.
יש מקרים שזה היה ממש במקפצה? אתה זוכר?
זאת אומרת, כל הזמן, זאת אומרת, איזה הרכבים בוחרים במי אתה... תשמע, מה שמדהים, בית המשפט, שיש עתירות, אתה אומר, אוקיי, אתה לא שואל מי השופט? השאלה שואל, אוקיי, מי השופט? ואז אתה יודע מה תהיה התשובה. אתה יודע למשל, דוגמה הכי טובה, יש תורנות שופטים בבית משפט. יש ארגונים שמחכים שהשופטים יתחלפו, כדי השופט שהם רוצים יהיו שם. בטח, בוודאי, כי אתה יודע איזה שופט תן לך איזה תוצאה. זו הוכחה הכי טובה, שבית המשפט הוא בית משפט פוליטי. אם אתה יודע איזה שופט תן לך איזה תוצאה, אז אתה יודע, זה פוליטיקה.
תראה, כל בית משפט הוא פוליטי במידה, זה לא איזה משהו ייחודי, זה לא האשמה רק לבית משפט הישראלי.
היומרה שבית המשפט לא פוליטי, היא נאיבית, ואפילו מרושעת. זה כאילו לצחוק בפנים של הציבור.
אז אני חושב שזה בדיוק מרים לנו להנחתה לגבי בחירת שופטים.
כן, רק כאילו, זה נושא, אם אתה שואל אותי, זה הנושא הכי קריטי.
אוקיי.
בנושא של הרפורמה, הכי קריטי לכולם, גם למתנגדים, כי זה בעצם הזהות של השופטים, היא תקבע את האופי שלו. והמתנגדים בונים על כך שבית בגץ הוא בית המשפט העליון הוא ליברלי. ברור שבית המשפט העליון יוחלס בטיפוסים כמו רוטמן ולוין, המתנגדים לא יהיו בעדו. כן, אז זה באמת שאלה קריטית. עכשיו, בנושא הזה, מ-1953...
חשוב להגיד שאני לא יודע אם רוטמן לבין ספציפית, אבל יש תנאי סף לכשירות לשופטים, זה לא שמחר הבוקר, אני יכול להיות בלי שאני עורך דין או משהו כזה.
בואו, צריך להיות עורך דין, אני לא זוכר בדיוק.
יש הבדל לדעתי בין שלום, עליון,
שלום בדיוק,
חוזי ובלגני.
נכון, האמת שאפשר למנות לעליון גם אדם שהוא לא עורך דין, רק שדע לך.
משפטן?
משפטן,
כן. אבל עם מספיק זמן.
כן, משפטן, בעל שם וכאלו, זה דוקטור אסף, שמחה אסף, אני חושב, מה קורה? מונה בתחילת המדינה. עכשיו, מה שקורה ב-1950, באמת, הרכב הוועדה, הרכב הוועדה לבחירת שופטים, הוא כזה שיש שם איזון בין השופטים, עורכי דין, אופוזיציה, בעיקר קואליציה ונציג אופוזיציה.
קודם כל, חשוב לדבר כמה זה הזוי שיש שם עורכי דין.
זה לא נורמלי.
זה כמו שגילגלת הכלכלנים תבחר את נגיד בנק ישראל.
זה כמו שבמכון התקנים ישבו אנשי התעשייה שמכון התקנים צריך לבדוק.
זה קורה.
תספר לי על זה, ברור שזה קורה, זה הדוגמה. זה הזיה, זה ניגוד עניינים מובנה. זאת אומרת, זה משרדי עורכי דין שעובדים, שופטים, ואחר כך שופטים צריכים לקבל החלטה בעניין המשרדים, בידיעה שאותם משרדים, אותם עורכי דין, יקבלו החלטה אם הם קודמו או לא. זה לא נתפס בכלל. גם זה כמובן, זה גילדה מקצועית, יש לה את האינטרסים שלה, היא משתמשת באינטרסים בוועדה, כמנוף לחץ, טובת האינטרסים שלה, על חשבון הציבור. ואני אומר את זה כחבר גילדה. אוקיי? אז מה שקרה שבמשך, מכיוון שבמשך השנים, בלוק השופטים, הוא בוחר בעיקר שופטים אקטיביסטים. בעשורים האחרונים, הוא בוחר אך ורק שופטים אקטיביסטים. עכשיו, תעבור על כל השופטים שבלוק השופטים קידם, באורח פלא, לא תמצא אף שופט שהוא לא אקטיביסט.
אבל כן, כולם אנשים ראויים עם רקע משפטי.
כן, כן, ברור, 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 כולם ראויים. תראה, אתה לא מגיע לעליון אם אתה לא ראוי. חייב להיות לך בסיס מקצועי מסוים. אני גם לא חושב ש...
היו טענות שהשופטים שאלת שקד בחרה פחות עם רקע מקצועי או משהו.
לא, ממש לא. אם כבר יש שופטים שבלוק השופטים בחר על בסיס שיקולים אישיים. יש ספר מעולה של נעמי לויצקי, העליונים, שבו היא באמת מתארת בתוך בית המשפט, מספרת איך עדנה ארבל נבחרה בגלל שהיא חברה של בייניש. למרות שהיה חילוקי דעות לגבי יכולתה המקצועית. ואיך נילי כהן, רקטור אוניברסיטת תל אביב, פרופסור בעלת שם לדיני חוזים, מרצה מדהימה אגב, כן? לא נבחרה, בגלל שבייניש לא אהבה אותה. לא הבינו למה, לא אהבה אותה. זה היה עניין אישי, לא אהבה אותה, וכולם רצו שתיבחר, גם בהם, ברק רצה שתיבחר. הוא לא יכל, היא מתארת, היא אמרה כך, כתפה, שבייניש רוצה משהו, היא משיגה. זה היה ככה. והוא ויתר, אמר, אני לא יכול, טוב, שהיא לא תיבחר. שכל מי שהם.
אני צריך לסיים עוד, צריכים לסיים עוד מעט, אז תסגור את הנקודה הזאת, ואז אני אסכם את הפרק.
אוקיי, אז מה שקורה, לגבי ועדה הרכב שופטים, הרעיון הוא שמכיוון שהשופטים שוקלים שיקולים פוליטיים בבחירה, הם מוחצים שופטים אקטיביסטים, ששומרים על הכוח של בית המשפט העליון, יותר חזק מהרשויות, פוליטיקה הם אמרו, enough, אנחנו, מכיוון שאנחנו, ויש להם זכות וטו לשופטים,
כי צריך שבעה כדי לבחור לבית המשפט העליון, ויש להם שלושה מתוך תשעה, ולכן אפשר בלעדיו.
אז משנים מרתקים בוועדה, כדי שגם לא יהיה להם זכות וטו, וגם הקואליציה תוכל לבחור שופטים שמתאים לקואליציה הזאת, וקואליציה הבאה תוכל שופטים שמתאים לה.
אבל בגדול, היום נשיא העליון בוחר את שני השופטים שיהיו איתו?
כן, קודם כל כן, אבל אם אני לא טועה, זה לפי ותק, זאת אומרת, זה הולך להשתנות. ממילא, חיות, פוגלמן, אני לא זוכר מה שלישי שם, עוד אחד פורש. עמית, כן.
או לא פורש,
נשאר. עמית לא פורש. אבל הגוורדיה הישנה פורשת, אוקיי? ולאט לאט המינויים החדשים יותר ששקד, גם הולכים לשנות את זה, כנראה. אבל הכנסת לא רוצה לקחת את
זה
סיכון.
אז זה לא לבחירה, זה נקבע מלכתחילה.
בגדול לפי ותק, כן.
הבנתי.
אבל אין כללים חד משמעיים על זה.
אוקיי. אז בגדול דיברנו על הסיבות לרפורמה המשפטית, דיברנו בעצם על הסיבות לפסקת ההתגברות, לעילת הסבירות, לשינוי שלהם, דיברנו על סיבות לבחירת שופטים, מה עוד היה לנו? שייעוץ משפטי, נכון?
נכון.
והייתה לנו איזו נקודה על הקוורום של בית המשפט ואיך הוא נקבע, ובעצם הסיבות שהובילו ציבורים רבים בישראל, לחשוב ש... אפילו יותר רחבים מהקואליציה הנוכחית, אני חושב.
אנחנו, תשמע, לא, כן. לא כיסינו כלום. אוקיי. זה, יש פה, באמת, כל הסיפור של היחסים בין הרשויות הוא מטורף, הסיפור של בית המשפט העליון. אגב, זה גוף פוליטי כמו גוף אחר, כן. וזה בסדר. פשוט צריך לקחת בחשבון, אתה יודע, שיש לו את האג'נדה שלו, והאם נקובה עלינו שהוא יקדם את האג'נדה שלו? ולא את האג'נדה הציבורית.
אז נראה אם יהיו הזנות לזו שיהיו רק כאן סאבסקרייב בעקבות זה, ונראה אם נזמין אותך לעוד פרק נוסף. אז,
בפרק הבא אני אציג את הצד השני.
אוקיי, הלוואי, אני אביא אותך להציג את הצד שמתנגד לרפורמה, ואת יניב רוזנאי ואהרון ברק להציג את הצד שתומך ברפורמה. לצורך העניין, יניב רוזנאי הוא אחד הבכירים ב...
יניב הוא בחור נהדר. גם האקדמיה מוכשר מאוד בבחור נהדר.
אז תודה רבה דורון, ותודה רבה לפודקאסטיקו שאירחו אותנו, ונתראה בפרק הבא.
תודה רבה שזמנת אותי.